היום נלמד בענייני גאולה ומשיח, נתמקד בעזרת השם על המושג של חגים לעתיד לבוא, מה עניינם ואיך התייחסו אליהם אחרי ביאת המשיח. בעניין הזה נתחיל מנושא שכתוב בפרשת השבוע, ומתוכו נגיע גם לעניין הזה. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, חלקו הגדול בפרשה מספר על הנושא של חטא העגל. כל הפרטים שמשה רבינו בושש לבוא, ועם ישראל בעקבות הערב רב, כמו שהמפרשים מביאים, המדרשים מביאים, אז הם חיפשו משהו שיהיה תחליף. יש דעות שונות מה הם חיפשו, ולא ניכנס לזה. באו לארון הכהן, ואהרון הכהן אמר להם, בוא נבנה מזבח. הלשון בפסוק הוא וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. מה אהרון ראה? אהרון ראה שהעסק הולך להתחמם, שהעם רוצה את זה ומוכן גם לשפוך דם בשביל זה, כי הרי מסופר שחור האחיין של אהרון הכהן, הבן של מרים, ניסה לעצור את העם שרוצה את העגל, ורצחו אותו, פשוט את חור. אז אהרון רואה שזה כבר מגיע למצב של שפיכות דמים. אומר הפסוק וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, הוא בנה מזבח. יש גם את הפירוש שהמילה ויבן מזבח לפניו, זה גם אפשר לקרוא את זה, הרי בתורה, בספר התורה אין ניקוד, אז אפשר לקרוא את המילים כי יש להם משמעויות נוספות. בנוסף לניקוד הרגיל והידוע, יש אפשרויות נוספות שרמוזים במילים של תורה. בו גם פה יש רמז שלקרוא את זה לא ואיבן מלשון בניין, לא ואיבן מלשון הבנה. הוא הבין. מה הוא הבין? מזבוח לפניו. הוא הבין מתוך זה שהוא ראה את חור זבוח לפניו, שחטו את חור, אז מזה הוא הבין שצריך לעשות כאן משהו. אז מה קורה, מה אהרון עושה? אז כתוב בפסוק ויקרא אהרון ויאמר חג להשם מחר. אומר לו יהודים, בוא נחכה למחר, ומחר נעשה חג להשם. עכשיו אנחנו יודעים שלמחרת היה את כל החגיגות של העגל, אז מה הייתה הכוונה של אהרון כשהוא אומר חג להשם? אז רשי, יש על זה רשי ארוך על המילים הללו, חג להשם מחר. בין הדברים אומר רשי, ורשי מתייחס למילים שהן בעצם כואבות לנו, לא מובנות לנו, מה זה חג להשם כשמדובר על העגל, איזה להשם? אז רשי אומר על המילים חג להשם, בליבו היה לשמיים. כשאהרון אמר להשם, הוא התכוון להשם, הוא התכוון לקדוש ברוך הוא. מה אתה מתכוון, מה יהיה מחר? רש"י מוסיף, בטוח היה שיבוא משה ויבדו את המקום. הוא דחה אותם למחרת, והיה בטוח שעד שיזוז משהו, משה רבינו ירד, ובהחלט מחר יהיה יום שיבדו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאהרון התכוון, ככה רש"י מסביר. מה בפועל קרה? אז הפסוק מיד הבא אומר, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וכמו שרש"י מסביר שהלצחק הזה זה עניין של עבודה זרה, כפי שאנחנו יודעים, שלמחרת היה עבודה זרה, וזה גרם לשבירת הלוחות וכו'. מה מתברר? שמה שאהרון אמר, חג להשם מחר, בפועל ממש לא התקיים. זה היה רק תוכנית, זה היה רק רצון, כוונתו הייתה באמת לשמיים, אבל עובדתית זה לא התרחש. אז הארי הקדוש שואל, הרי כל מילה בתורה היא חייבת להיות נכונה ונצחית בהחלט. אז גם
מושש לבוא,
40 יום, זה לא הנושא שלנו כרגע, אז בוא נתמקד.
לא, אבל היה כאן 40 יום שהיה אמור לעלות, נכון?
מושש זה
הרי הוא נתן להם זמן מוקצה, נכון?
בוא נתמקד במה שאנחנו נדבר, ואחרי זה בעזרת השם נענה לך על השאלה.
לא, למה ההפכה הזאת שקרה לביתו?
יש בעניין הזה שאלה ששואל הארי הקדוש. מה אריה הקדוש שואל? נקרא אולי את לשונו, את הלשון שרבי חיים ויטל כתב בשם האריזה, זה כתוב בליקוטי תורה מהאריזה, הלשון הוא כך. שואל שאלה, הנה תימה גדול בדיבור הזה. אריזה אומר, יש כאן תמיהה גדולה במשפט שאמר אהרון חג להשם מחר. מה תמיה? אז הוא אומר ככה, שכבר תרצו, אמנם רש"י מתרץ שכוונתו לשמיים, נכון? מצד הכוונות 100%. אך החג הזה, מה יאמרו בו? ואיך כתבה התורה דברי פלסטר? ואיך יעשו דברים כאלו מפיו? אהרון ממש אמר את המילים חג להשם מחר. אז מילים שיוצא מפי אהרון זה מילים שיש בהם אמת, וזה נכתב בתורה. אז אם זה נכתב בתורה, זה דבר נצחי, דבר אמיתי, דבר עם משמעות. אז קשה לפתור את המשפט הזה ולומר, טוב, הייתה לו כוונה שהיא לא התממשה. אם בפועל כתוב בתורה חג להשם מחר, אז המילים הללו נכונות, אמיתיות ומתממשות, כי זה כתוב בתורה, זה מילים שהתורה כותבת, והתורה לא כותבת דברי פלסטר, דברים שהם לא אמת, דברים שלא, שאין להם תוכן והם מלכתחילה לא עומדים להתקיים בכלל. לכן מכוח השאלה הזו אומר הארי הקדוש סוד, ולפי הסוד המילים שאמר אהרון נכונים ומתקיימים והתקיימו בפועל ממש. מה הוא אומר? ואומנם הסוד הנרמז בזה, זה אומר בוא נעשה חשבון פשוט, כי הלא העגל נעשה בתזיין תמוז, את העגל הם עשו ביום ה-16 לחודש תמוז, וביוזיין בתמוז נשתברו הלוחות. למחרת ביוזיין תמוז, זה היום שמשה ירד, הוא ראה את כל הקול הזה ושבר את הלוחות, ועתיד הקדוש ברוך הוא להופכו ליום טוב. הרי היום הזה של 17 בתמוז, שזה היה יום צום בגלל שבירת הלוחות, הרי לעתיד לבוא יתהפך להיות ליום חג. ונמצא, יוצא עם כך, כי חג להשם מחר בעצם, היום הזה של 17 בתמוז, באמת זה חג להשם, במהות שלו הוא חג להשם. רק מה? אומר אהרון, מחר. מה זה מחר? הוא מחר ולאחר זמן. לפעמים כשכתוב בתורה מחר, אין הכוונה מחר בעוד 24 שעות או בעוד 12 שעות, אלא בתורה, כמו שיש פסוק, כי שלחה בנך מחר לאמור מה העבודה הזאת לכם, אז רש"י במקום אומר, יש מחר שהוא לאחר זמן. או כמו שהוא יביא מיד דוגמה נוספת מאמרה של חז"ל, כמו שאמרו חז"ל, יש מחר שהוא לאחר זמן, ולמחר לקבל שכרם, יש את הלשון היום לעשותם, ולמחר לקבל שכרם. אז מה הכוונה היום לעשותם? זה בזמן הזה, ולמחר לקבל שכרם, הכוונה לעתיד לבוא. אז מחר לא תמיד חייב להתפרש במובן הפשוט של המילה מחר, ולפי ההבנה הזו יוצא שמה שאהרון אמר חג להשם מחר זה דברי אמת, זה כתוב בתורה, זה כפשוטו, רק זה נבואה, זה עוד לא יתקיים. המחר הזה עומד ותלוי, ובעזרת השם זה יתקיים כמו שזה יהיה, וכמו שנאמר על ידי הנביא זכריה, הפסוק הידוע, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. מהם הצומות הללו? צום הרביעי זה באמת הצום שעליו אנחנו מדברים כרגע, זה 17 בתמוז, כי ניסן הוא נקרא החודש הראשון, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, תמוז זה החודש הרביעי. צום החמישי הכוונה היא לתשעה באב, כי הוא בחודש החמישי. צום השביעי הכוונה לצום גדליה שנמצא בחודש תשרי, וצום העשירי זה עשרה בטבת שנמצא בחודש העשירי. אז אומר הנביא זכריה שכל הצומות הללו, מה הנבואה שעדיין לא התקיימה, אבל הנבואה אומרת שיהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום מהעבר. זאת אומרת, רואים שבאמת הצום הזה, הצום הרביעי שהוא הראשון ברשימה של הנביא זכריה, יהפוך להיות ליום ששון ושמחה. זו הייתה כוונת הדברים של אהרון הכהן כשהוא אמר חג להשם מחר. זה הסבר מאוד מעניין של האריזל, שבעצם מדובר כאן על משהו לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא באמת יהיה חג. אז פה בעצם גילינו בפרשה על חג עתידי, חג שיהיה לעתיד לבוא בפרשה. אז מעניין זה ניגש לדבר גם מתוך הפרשה שלנו באמת איך תהיה ההתייחסות של החגים לעתיד לבוא. בכלל בואו ניקח את העניין בצורה יותר רחבה ונדבר על מכלול החגים ונראה איך לעתיד לבוא עומדים להתייחס לעניין של החגים. ולמה זה גם קשור לפרשת השבוע? כי הנושא של החגים, המועדים, גם הם כתובים בפרשת השבוע. יש פסוק בפרשה בהמשך שכתוב 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון השם. זה הכוונה היא כמובן לפסח ושבועות וסוכות, שאילו 3 הרגלים שכל יהודי צריך לעלות לרגל ליראה כל זכורך. ופסוק בתורה הרי הוא נצחי, פסוק בתורה הוא אמיתי, אין בזה שינויים, אין בזה ירידות, פסוק בתורה הוא נצחי. אז בואו נראה איך חז"ל מתייחסים למועדים הללו ביחס לעתיד. אבל יש ביטוי ידוע ומפורסם, נראה את הלשון. כתוב בלשון, הוא מופיע במדרש, מדרש בילקוט שמעוני וגם במדרש משלי. מה הלשון שם? המדרש אומר כך: כל המועדים עתידים להתבטל. מה פירוש כל המועדים? הוא מדובר על המועדים שהזכרנו כרגע, פסח, שבועות, סוכות, עתידים להתבטל. וימי הפורים אינם בתיינים לעולם. חוץ מפורים זה לא יתבטל אף פעם גם לעתיד לבוא. מניין לנו שפורים לא יתבטל? שנאמר כי במגילת אסתר כתוב על פורים את הלשון: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. ההמשך של הפסוק הוא: וזכרם לא יסוף מזרם. זאת אומרת, המגילה בעצמה מדגישה שהחגיגה של פורים היא תהיה לנצח, לעומת כל המועדים עומדים להתבטל. רבי אליעזר בא ומוסיף: אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה, לפני דעת רבי אליעזר, כשכתוב כל המועדים עתידים להתבטל, אז זה כולל את כל המועדים כולם, בלי להיכנס לפרטים, כולם. אבל בא רבי אליעזר ואומר שלא רק שפורים לא יתבטל, אלא גם יום הכיפורים גם הוא לא יתבטל, שנאמר: והייתה זאת לכם לחוקת עולם. שזה פסוק שמתכוונים על יום כיפור שישאר לנצח. המדרש הזה, למרות שהוא שגור על לשוננו ואנחנו מכירים את זה, ובמיוחד כשמתקרבים לפורים אז נזכרים במעלת פורים שהוא יותר גדול מכל המועדים, אבל המדרש הזה הוא תמוע כשלעצמו. מה זאת אומרת להגיד כזה משפט שכל המועדים מתבטלים? הרי בתורה כל מילה בתורה היא נצחית, כל מילה בתורה היא אמת, אין שינוי, לא גירעון ולא תוספת, זה המהות של התורה. הרמב"ם כותב את זה בכמה מקומות, שאין שינוי. התורה, אחד מיסודות האמונה, י"ג עיקרים, אחד מעיקרי האמונה, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, היא לא תשתנה לעולם. אז אם כך, פה אנחנו לוקחים פסוקים שלמים בתורה, חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, וכל פסח, ושבועות, פסוקים שלמים בתורה, ומדרש אומר ככה בכזה משפט אחד שכל המועדים עתידים להתבטל. מה הפירוש עתידים להתבטל? מה, הפסוקים הללו בתורה לא היו רלוונטיים? אנחנו נלמד את הפסוקים בתורה ונגיד נוסטלגיה, לפני כך וכך זמן היה פעם פסח, נספר לנכדים שלנו שפעם היה פסח, שפעם היה סוכות? חס ושלום לומר כך.
אבל איזה שום זכר, אבל איזה... מה? אין שום זכר בתורה עצמה שהדברים האלה הם לא... הם יהיו בטלים,
אדם? מה הכוון? כן, התורה היא נצחית על כל פוטר. אז השאלה הזו נשאלה כבר בדורות עברו, וגם בתורת החסידות יש על זה הסברים. אנחנו נראה את ההסברים על העניין. ההסברים הם די דומים, אבל יש שינויים קלים ביניהם. ישנו ספר שנקרא הרדב"ז. הרדב"ז, גדולי ישראל, רבי דוד בן זמרה, אם אני לא טועה היה שמו, והוא, יש ספר שאלות ותשובות שאנשים שאלו אותו שאלות בנושאים שונים בכל התורה. הספר מודפס כמה וכמה חלקים יש לספר הזה, כמדומני 5 או 6 חלקים. מדובר במאות מאות רבות, אלפי שאלות ותשובות בנושאים שונים. שאלו אותו גם כן את השאלה הזו, שאלו אותו את ה... לא זוכר את הפרטים כדי לומר לך בצורה מדויקת. אז בכל אופן, אז הרדב"ז כותב ככה, כותב למישהו, שאלת אותי שאלה, איך יכול להיות השאלה הזו, איך יכול להיות, הרי לא תוסיף ולא תגרע וכו' על התורה. אז הוא לא נקרא את לשונו, נגיד את הרעיון. הוא אומר כך, בימות המשיח, הוא אומר, הרי ברור לכולם שהשמחה, המנוחה, העונג, הטובה, הכל יהיה בריבוי. למדנו כבר ברמם את הלשון, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים יוצאים כאפר, יהיה ריבוי, ריבוי, ריבוי טוב. אז מכיוון שיהיה ריבוי טוב כזה, אז כל הימים יהיו באותו רמה. זה לא פה שיגיע חג, אז היום שמגיע חג אנחנו מתלבשים יפה וגם מרגישים רוממות, שמחה, יום מיוחד. היום אנחנו נמצאים בימים של רגילים, אז אנחנו מרגישים שפתאום מגיע יום חג. הוא אומר, השמחה והעונג שיהיה באופן תמידי יגמדו את החגים. אז לא פרו שהם לא יהיו, הם יהיו, בפועל יהיו. יגיע פסח, אנחנו נשמור את הפסח. ויגיע הסוכות, נשמור את הסוכות, כי זה כתוב בתורה. אבל הכל נעשה, אבל לא תהיה תחושה שהגענו עכשיו למשהו מיוחד, שחיכינו לו כבר שנה שלמה, והחג לא הגיע. התבטלו, הכוונה היא, אתה שואל שאלה טובה, מה הלשון התבטלו? התבטלו, הכוונה היא בדיוק כמו שאדם ייקח בצהרי היום, כשהשמש מאירה בתוקף וידליק נר ממש ככה, ממש מתחת לשמש, אז האור הנר בטל או מבוטל. אז אם נשאל, האור הנר נמצא או לא נמצא? נגיד הוא נמצא, ודאי הוא נמצא, אתה תרגיש אותו, אבל הוא בטל או מבוטל, אין לו שום אפקט, אין לו שום משמעות, כי האור השמש זורח, אז אין שום אפקט ומשמעות לאור הנר. על דרך זה כל המועדים עתידים להיבטל, מכיוון שכל הימים יהיו ימים של שמחה וגדלות. מה ביחס לפורים או יום כיפור? זאת אומרת ככה, אומר, בוא ניקח למשל, אומר, פסח לדוגמה, אנחנו למה עושים פסח? כיוון שהיינו במצרים. אז אומר, במצרים היה לנו צער גדול, עם ישראל סבל 210 שנה, אבל כשיצאנו ממצרים ואחרי זה הגענו לארץ ישראל והיו לנו מלאכים והגיע בית ראשון, יצאנו לכזה מצב טוב, שכחנו את הבעיות של מצרים והתרוממנו, זהו, אין יותר תחושה מיוחדת בפסח לעתיד לנו. אבל פורים הוא אומר, הצער שהיה בעת שהמן עשה את הגזירה הוא לא פג, כי גם כשיצאו מהגזירה וגם אפילו שאחר כך היה בית שני, זה לא היה באותו תוקף כמו בית ראשון. אז הוא טוען שתחושת הצער הזה של פורים מלווה את עם ישראל כל הזמן, הרשימו שלו נשאר כל הזמן, ולכן השמחה של פורים היא כל הזמן, היא בתוקף רב כל הזמן, היא לא נגמרת, ככה הוא אומר. לכן פורים כן יישאר. מה עם יום כיפור? הוא אומר, יום כיפור פשוט, כי יום כיפור הרי נצום עינוי, דווקא בגלל שיהיה כזה טובה ושפע, פתאום יום אחד אומרים לך, היום אתה אסור לך לאכול ואתה חייב להיות בצום, תחושת הצום היא חזקה ביותר לעומת יום רגיל ואתה צם. אז תגיד, טוב, כל יום אני יכול להיות
דברים ש... כי זה אין מקרה, כאילו המקרה הגוף הרי לא בדיוק עד כמה הם ישפיעו הרי לעתיד לבוא.
לפי תורת הניגלה והפשט של הרדב"ז, הוא מדבר באותיות של ניגלה ופשט, אז אדם יהיה תחושה של הגוף, אדם חש רעב או שובע, אז הוא אומר שיש כל הזמן שפע רב, לא חסר כלום, ויום אחד אומרים לנו, התורה אומרת לנו, עכשיו אתה צריך להיות במצב של עינוי, לא לאכול כלום, זה מצווה בתורה, שהגוף צריך להרגיש את העינוי. התורה אומרת שהגוף צריך חמישה עינויים, אז הגוף ירגיש את העינוי, אז הוא אומר, את העינוי הזה נרגיש, העינוי לא יתבטל, כי אדר אומר, אדר הבא, את העינוי תרגיש עוד יותר חזק אולי מהיום, כי ביחס לטובה פתאום יש לך עינוי, אז התחושה של העינוי תהיה יותר חזקה.
הוא גם פרדוקס מסוים בקשר ליום כיפור, יום כיפור הרי בא לחפר על משהו. אם אנשים שטרו חתומה עביר מן הארץ, אז על מה יום כיפור בא לכפר?
לאו דווקא, יום כיפור זה לא ראייה, חייב להיות דווקא עניין של... במיוחד כפי שנראה בפנימיות הדברים, יום כיפור לצדיקים גמורים הוא גם יום כיפור. זה לא רק... יום כיפור זה יום שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, והוא מתעלה לזה יום כיפור. לא רק לנקות את ההשפעה. יום כיפור הוא גם, יש לו את הכניסה, וזה ודאי שיהיה גם לעתיד לבוא עם העוצמה של יום כיפור. במיוחד שנראה את זה עוד מעט בפנימיות הדברים, זה יקבל משמעות הרבה יותר חזקה עם אותיות אחרות. כרגע אנחנו מדברים באותיות של ניגלה. עוד מעט נדבר על זה באותיות של פנימיות הדברים, זה יקבל טעם אחר, טעם פנימי לכל העניין. אבל לפי הפשט, מה הסיכום על פי הפשט? אומר ככה, כל המועדים לא נרגיש אותם, למה? כי כל הימים יהיו ימים מיוחדים. פורים נרגיש, למה? כי בכל זאת הצער שהיה לא פג, וכל שנה נרגיש את השמחה. יום כיפור למה נרגיש? בגלל העינוי יהיה לו הרגשה בולטת בגלל ה... זה הרדב"ז הזה. נראה איך תורת החסידות מדברת על אותו רעיון, אבל קצת באותיות נוספות. יש מאמר של הרבי שהוא אמר פעם בפורים, אז האותיות במאמר הזה הן קצת דומות לדברי הרדב"ז, קצת שונה, ואחר כך נראה בצורה יותר פנימית אפילו בתורת החסידות עצמו. במאמר מופיע שם רעיון שהשמחה של פורים, למה היא תבלוט? כי שמחה, בוא נראה קודם כל כלל, ככל שאתה נמצא במצב ירוד יותר, כן? אז השמחה שתבוא אחר כך היא תהיה הרבה יותר גדולה. ואם היית במצב טוב ותבוא אחר כך שמחה, בסדר, אתה לא תצא מהכלים. ואם מדובר בשמחה מאוד מאוד מיוחדת, אז שוב אתה יוצא מהכלים, כי זה שוב מיוחד לעומת המצב שבו היית. במילים אחרות, התייחסות לשמחה היא יחסית לנקודת המוצא שמשם אתה מגיע. פורים, ההתייחסות לשמחת פורים היא חריגה. החג היחיד שכתוב עליו שהשמחה צריכה להיות עד דלא ידע. חייב אינש לבסום פורי עד דלא ידע. אין כזו שמחה, אין כזה ציווי באף חג. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת שכשמגיעים לפורים אנחנו מגיעים פה לשמחה ברמה גבוהה. איפה כתוב שהשמחה היא יחסית למצב הקדום? יש ביטוי אחר בגמרא, ביטוי מעניין. הביטוי אומר, למה, הגמרא שואלת במסכת שבת, למה תלמידי חכמים שהם גרים בבבל שמחים במועדים יותר מהתלמידי חכמים של ארץ ישראל? ככה הגמרא שואלת. שמגיע חג, בבבל שמחים יותר מאשר בארץ ישראל. עונה הגמרא, מפני שהם עניים. ורש"י מסביר. רש"י אומר ככה, מכיוון שבבבל יש עניות יותר מאשר בארץ ישראל, אז כל השנה אין על השולחן ריבוי אוכל ושתייה, אין שפע. מגיע חג, לכבוד החג קונים בשר ויין, זה שמחה, זה גורם לשמחה גדולה. אבל בארץ ישראל שהיה שפע כל הזמן, אז כל יום רגיל כמעט היה על השולחן יין ובשר, אז שהגיע חג וגם קנו יין ובשר, אף אחד לא יצא מהכלים, זה פחות או יותר אותו דבר יש לו כל הזמן. רואים מזה את הכלל שהשמחה, איך נתייחס לשמחה? תלוי מאיפה אני בא, יחסית. במילא לפי זה יוצא שלעתיד לבוא, שכל הימים יהיו ימי שמחה, ימים גם ככה שמחים, יגיע כל המועדים, כמו שאמרנו קודם בתהילים. כשמגיע פורים, שהשמחה של פורים היא עד לא ידע, אז לשמחה של עד לא ידע, אז גם מרמה של שמחה שאתה נמצא בה בין גבוהו, אבל ביחס לעד לא ידע אתה בכל זאת מתרומם. שמחה יותר גדולה, כן, זה התרוממות יותר מהסטנדרט, כן, יחסית אפילו, נכון, זה יתפוס מקום. מה הכוונה? עכשיו צריך להלביש את זה קצת באותיות של מאמרי חסידות, באותיות של חסידות. כתוב כך, כל החגים יש ביטוי, הגמרא אומרת, מדרשים שאומרים שהחגים הם כנגד האבות, שלושת הרגלים הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. פסח זה כנגד אברהם, שבועות זה כנגד יצחק, וסוכות זה כנגד יעקב. ואפילו מציינים רמז בתורה שבכתב לכל אחד מהם ביחס לחג. בפסח, למה זה קשור לאברהם? כי כתוב מפורש בפסוק שאברהם קיבל את האורחים ואפה להם שם לושי שלוש שעים קמח סולת. זה היה כנגד שלוש מצות של פסח. היה פסח הרי שהגיעו אצלות מצות אפה, היה פסח. אז אברהם, התורה מייחסת את העיסוק שלו סביב פסח, ובפי פנימיות הדברים זה כנגד מידת החסד. פסח זה חסד כנגד אברהם שעניינו חסד. חג השבועות זה כנגד יצחק שעניינו גבורה. מה הקשר בין יצחק לחג השבועות? כתוב שבחג השבועות התורה ניתנה בקולות וברקים וכל השופר הולך וחזק מאוד. איזה שופר זה היה? אילו של יצחק, אילו של האיל שבא במקום יצחק. אז כתוב אחד מקרני האיל זה האיל שממנו בא הקול של, של השופר של חג השבועות. אז חג השבועות קשור ליצחק, וחג הסוכות קשור ליעקב, כמו שיש פסוק מפורש ולמקנה הוא עשה סוכות. ואיבן בית ולמקנה הוא עשה סוכות. זאת אומרת, התורה מרמזת את יעקב עם סוכות. זאת אומרת, שלושת הרגלים הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב זה בעצם שלושת המידות: חסד, גבורה, תפארת. בנפש זה אהבה, יראה, רחמים. למדנו כבר בתניה גם כן מה ההתייחסות שלנו למושג של המידות. מידות זה, זה בשפה יותר פשוטה הרגשות. לאיזה צורך אדם משתמש? מתי אדם מגלה רגשות? מתי? למי? בבכי וכולי. באיזה הזדמנות? לא כשהוא עם עצמו. כשיש יחס של משהו חיצוני אז הוא מגלה אהבה או יראה. מידות זה התקשורת של האדם עם החוץ. וברגע שלמשל זה תקשורת עם האדם עם החוץ, אז זה לא האדם עצמו. האדם כפי שהוא מצד עצמו הוא מעל המושג של המידות. מידות זה כבר ירידה לזולת. אבל האדם כפי שהוא עם עצמו, כמו שידוע ההבדל בין שכל ורגש, שכל זה אדם יכול עם עצמו לשבת, להתבונן, לחשוב. מידות, לאהוב ולפחד, זה רק חייב להיות מול זולת. זאת אומרת שכלפי משהו שהוא מרגיש שהוא יוצא מעצמו. כן? זאת אומרת שהמושג של מידות זה זולת. באלוקות יש הרי גם מידות. מה זה נקרא מידות באלוקות? למדנו בתניה שיש איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה כפי שהוא למעלה מסדר השתלשלות, כפי שהוא, ויש איך שהוא מצמצם את עצמו לסדר של מידות: חסד, גבורה, תפארת. וכשהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בחסד, זה גילוי גדול מאוד. גילוי של חסד זה גילוי של חסד, גילוי של גבורה, כל מידה זה גילוי מסוים. כל המועדים זה גילויים. הקדוש ברוך הוא מתגלה במועד הזה. יש גילוי גדול עוצמתי. פסח מתגלה חסד, שבועות מתגלה גבורה, סוכות מתגלה תפארת. כל חג יש לו את המידה. מעצם הדבר שאומרים שכל חג מגלה מידה מסוימת, וזה הגילוי של החג, במילים אחרות זה אומר שהגילויים האלוקיים של החגים הם מדודים, הם מוגבלים. כי הכל גילוי של מידה, מידה מלשון מדידה, זה בא במדידה, זה בא במידה, זה בא בגבול. פורים זה גילוי של למעלה ממדידה, גילוי של למעלה מגבול. עד לא ידע, למעלה מידיעה, למעלה מכל סדר השתלשלות. למה זכו עם ישראל בפורים לקבל? כמו שידוע שפורים, מה מילה פורים? גורל. מה זה גורל? גורל זה למעלה משכל. אתה מטיל גורל ואומר אני לא מערב את השכל שלי, אני רואה מהשם, כי מהשם יוצא הגורל. זאת אומרת שהפורים, המילה פורים, המילה גורל, זה אפילו למעלה משכל. זה גילוי של למעלה מסדר השתלשלות. למה זכו עם ישראל לקבל בפורים כזה גילוי גדול של למעלה מסדר השתלשלות, מה שלא זכו לא בפסח, לא בשבועות, לא בסוכות? כי בפורים, כמו שידוע מה שכתוב, האדמו"ר הזקן אומר בתורה אור, שבפורים עם ישראל עמד במסירות נפש שנה שלמה. כמו הלשון כל אותו שנה לא עלתה מחשבת חוץ אפילו אצל אדם אחד. הם היו, וכשיהודי מוסר את הנפש מצידו, מה זה נקרא מוסר את הנפש? לא מתחשב בשום עניין הגיוני שההיגיון היה יכול לומר להם, בוא נגיד לאמן שאנחנו ממירים את הדת לפחות כלפי חוץ וננצל מהגזרה. אמרו, לא נכנסים לא לשיקולים, לא לחשבונות, התמסרות מוחלטת. וכמו שהרבי מדייק את זה במאמר הידוע ואתה תצווה, שההתמסרות הזה הייתה לא לרגע, הייתה לשנה שלמה, כל השנה. התמסרות של שנה שלמה זה לא התמסרות פשוטה, כמו שיש את הלשון הידוע שהגמרא אומרת לגבי שלושת אלה שזרקו לגובה הריות, חניין משלם עזריה לכבשן האש שהכניסו, אז הגמרא אומרת שזה שהם עמדו במסירות נפש זה רק בגלל שזה היה שאלה של רגע. זרקו אותם והם צריכים להגיד אנחנו משתחווים או לא, זרקו אותם. אומרת הגמרא, אלמלא נגדו, אם היו מכים בהם מכות וזה היה צריך להיות עמידה ממושכת לאו דווקא שהם היו עומדים. זאת אומרת, לעמוד במסירות נפש רגע זה רגע, אבל לסבול איסורים, איסורים נפשיים או איסורים גופניים זמן ממושך זה לא פשוט, זה מסירות נפש הרבה יותר גדולה. ופה מדובר ביהודים ששנה שלמה עומדים במתח נפשי כזה, רובצת מעליהם עננה של כליה, והם יודעים שאין מנוס, זה קושי נפשי אדיר. ואף אחד, לא רק שבפועל אף אחד לא הלך לנסות למצוא חן בעיני אמן ולהמיר את דתו, אפילו אדמו"ר הזקן מעיד עליהם בתורה אור שאפילו מחשבה זרה אולי כדאי לעשות את זה לא עלה בדעתם. מה? ודאי. זאת אומרת שהמצב שהיהודים גילו בפורים היה מסירות נפש. מגיע להם שהקדוש ברוך הוא יגלה להם את עצמו למעלה מסדר השתלשלות. כל החגים זה מדידה, פורים זה למעלה ממדידה. לכן כשמדובר על גילויים שיהיו לעתיד לבוא, לעתיד לבוא כל הגילויים יהיו גבוהים ביותר. יגיע פסח, יגיע שבועות, יגידו זה גילוי מדוד, אנחנו נמצאים כבר בזמן שהכל הוא גילויים אדירים, איזה יחס יש לגילוי הזה? הוא בטל, שרגה ותיאר, המעיין, אין לו יחס. יגיע פורים, פורים זה, פה מרגישים פה משהו. יש כאן איזה גילוי שלמעלה מכל מדידה והגבלה, הוא יתפוס מקום של חשיבות אפילו בתקופה של הגילויים הגדולים, הוא יתפוס מקום. למה? כי מלכתחילה הוא יום עצמתי שהוא למעלה מכל גדר וכל חשבון, למעלה מהכל.
הרמה הזאת פה מלכתחילה ברמה של ימות המשיח.
בדיוק, בדיוק, נכון. רק היום אנחנו לא מרגישים את זה, לא כלים לעוצמה, אבל ככל שאנחנו נשתדרג ונתקדם בגילויים, תמיד פורים יתפוס מקום. יום כיפור אותו דבר. כי מה זה יום כיפור? יום סליחה, יום כפרה. מאיפה באה הכפרה? גם כפרה באה ממקום שלמעלה מסדר השתלשלות. כי מצד סדר השתלשלות אדם חוטא, מגיע לו עונש. מצד מדידה, אז מה פתאום שיהיה סליחה?
אבל הכפרה
הכפרה באה, יום כיפור מתגלה עיצומו של יום. מתגלה הקשר העצמי בין יהודי לקדוש ברוך הוא שלמעלה מכל חשבון. אז לכן יום כיפור זה גם יום כפורים. פורים ויום הכיפורים הם שניהם אותו דבר. אבל בכל זאת כאן פורים עוד יותר גדול מיום. כמו שרואים את הלשון, יום כיפורים הוא כפו, למה יותר גדול? רואים את זה גם בלשון המדרש שהבאנו קודם, על כל המועדים העתידים להתבטל, אז היה דעות שונות. דעה הראשונה אמרה, כל המועדים העתידים להתבטל, כולל יום כיפור, חוץ מפורים. באה הדעה השנייה, רבי אליעזר, וזה אמרה, גם יום כיפור לא יתבטל. זאת אומרת, יש מחלוקת לגבי יום כיפור. יום כיפור עומד כאן באיזה מצב שיש סברה, כן, יש סברה שלא. מה העניין? כי יום כיפור, גם היום, וככה יהיה גם לעתיד לבוא, הגילוי שלו, כמה שהוא גדול, הוא מדוד. למה הוא מדוד? כי אתה צריך, כדי לקבל אותו, לצאת ולהשתחרר מהסדר יום. אל תאכל, אל תשתה, תצא מהגוף, תהיה מלאך, דומה למלאך, תקבל את הגילוי. אבל אם אתה תישאר בתוך הגוף, הגוף יפריע לך. זאת אומרת, הגילוי הזה כמה שהוא עוצמתי וגדול, אבל הוא לא בא לכל מקום, הוא צריך תנאים. פורים אומר, אני בא לכל מקום. תאכל, תשתה, תשמח, תישאר עם כל ההרגלים הגופניים שאתה מכיר, והגילוי הזה פורץ את הכל. זאת אומרת, אז יום כיפור, יש כאן איזה ספק מסוים איך להתייחס אליו. אז התנא הראשון אומר, עצם הדבר שיום כיפור הוא יום כזה שצריך תנאים, יש כאן איזו מדידה מסוימת לעתיד לבוא, הוא לא יתפוס מקום. רבי אליעזר אומר, לא, גם יום כיפור זה יום עוצמתי והוא כן יתפוס מקום. לכן על יום כיפור יש דיון איך להתייחס אליו, אבל על פורים אין שום דיון. פורים בוודאי שיתפוס מקום ומקום גדול, מכיוון שהגילוי שלו מלכתחילה הוא גילוי של למעלה מסדר השתלשלות. אז זה בעצם הנקודה המעניינת שרואים בפרשת השבוע, שאהרון הכהן מדבר חג להשם מחר. דווקא היום שהוא הכי נמוך, כשהוא יתהפך לטוב, הכוח להפוך רע לטוב, זה בא ממקום הכי עליון. כשהוא יתהפך לטוב, הוא יתפוס מקום לעתיד לבוא. חג להשם מחר, הוא יהיה מהחגים שיתפסו מקום. כל המועדים שהם היום מועדים יתבטלו, אבל יש מועדים מיוחדים שיתפסו מקום. המדרש לא מזכיר את 17 בתמוז בין הרשימה, כי הוא עדיין לא בגדר המועדים עכשיו. על זה בעזרת השם, זה המיוחד שיש לנו בעניין הזה, שנזכה בעזרת השם
ברמה של פורים
יתפסו מקום,
כי פתאום נבין באמת,
נבין פתאום שהחושך נהפך לאור, זה יהיה גילוי כזה עליון. אז זה החיבוב הפרשה שלנו לנקודה הזאת.
פורים לא קשור למחלוקת.